ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף למד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל חמש שורות לפני הרחבות במשנה. לפני למשנה עצמה, לפני לשוליים, בצד, יש לנו נושא, וכתבנו עד מתי אפשר להביא ראיה או עדים להגנתו. המשנה, כל זמן שמביא ראיה סותר את הדין. מיד נפנה לרשי, כל זמן שמביא ראיה הבא לבית דין ולא היה שטר זכותו בידו ויצא מבית דין חייב, ולאחר זמן מצא שטר זכותו והביאו, סותר את הדין. ממשיך רשי, בית דינו סותרים לו דינו שפסקו ומחייבים את שכנגדו. זאת אומרת, כפי שרשי מסביר, יש מצב שאדם יוצא מבית דין חייב. אנחנו מדברים בדיני ממונות למשל, הוא יוצא מבית דין חייב לשלם למישהו, ולאחר זמן הוא מצא איזושהי מסמך שאומר את ההפך, שהוא זכאי, הוא לא צריך לשלם. אז בית דין סותרים את הדין ומחייבים את שקד נגדו. עכשיו אנחנו נמשיך בגמרא, אבל לפני כן, לפני שוב פעם לשוליים, כי מיד אנחנו רואים סימן של צורת כתר, וכתבנו תחת הכותרת מבנה שני מקרים שהבית דין מבקשים מהנידון להביא ראיה או עדים. פס כפול מבליט את המילה ראיה או ראיות. ברשע הנידון אינו מגיב, בסיפה אומר אין לי. שם בסיפה נראה, נשמע תגובת הנידון, בעל את הנידון הבעל דין. נמשיך במשנה. אמרו לו, הבית דין פנו לנידון ושאלו או אמרו, כל ראיות שיש לך הווי מכאן עד 30 יום. מצא בתוך 30 יום, סותר. כוונה, עד הנקודה הזאת שמענו, או אנחנו מבינים שפלוני חייב. בכל זאת, בית דין פונים אליו ואומרים, תשמע, יש לך איזה משהו להגנתך, אז תביא את הראיה תוך 30 יום. אם הוא מצא תוך 30 יום, סותר. אז מה שעד עכשיו חשבנו שהוא חייב, הוא יהיה פטור. לאחר 30 יום, אינו סותר. אבל אם הוא מצא אותם מסמכים להגנתו רק כעבור 30 יום, מעבר ל-30 יום, זהו, לא יכול ליהנות מזה והדין יישאר. אמר רב שמעון גמליאל, מה יעשה זה שלא מצא בתוך 30, הוא מצא לאחר 30? לפי רב שמעון גמליאל, הוא לא מתרשם מתיחום הזמן שקבעו בית דין, כי קורה ש בתוך הזמן הוא לא הצליח למצוא, אבל אחר הזמן הוא הצליח למצוא, אז למה שהוא יפסיד מכך? נמשיך במשנה, אנחנו קוראים לזה סיפה. אמר לו הבית דין, אמרו לנידון, הווה עדים. ואמר אין לי עדים. ואמר הווה ראיה. ואמר אין לי ראיה. ולאחר זמן הביא ראיה ומצא עדים, הרי זה אינו כלום. נפנה לרשי, הרי זה אין כלום, שהרי אמר אין לי. וחיישינן שמה זייף או שכר עדים. נחזור למשנה. אמר רבי שמעון גמליאל, בדומה לתגובתו לפני כן, גם פה אומר, מה יעשה זה שלא היה יודע שיש לו עדים? הוא מצא עדים. לא היה יודע שיש לו ראיה, הוא מצא ראיה. עכשיו זה, נגיד, תגובת רבי שמעון בן גמליאל במקרה ההוא, שהוא חולק על התנא קמא. ויש כאן עוד מקרה. אדם שכעת נידון בבית דין ראה שמתחייב בדין ואמר קירבו פלוני ופלוני ויעידוני, וכאן אני חושב העיקר חסר, ואפשר לראות את זה אחר כך ברשי. מדובר פה באדם שהיה יודע מקיום אותם עדים לפני כן, אבל לא הזמין אותם להגנתו. הוא ראה רק עכשיו שהדברים הולכים נגדו, ורק אז הוא מזמין אותם עדים. נמשיך בגמרא, במשנה, או שהוציא ראיה מתחת פונדתו. הוא כאילו שלף את זה מהשרוול. פונדתו, רש"י אומר, חגורתו. הרי זה אינו כלום. וכאן רק צריכים להגיד, או בואו לפני ביחד לראות את זה ברש"י. קירבו פלוני ופלוני וכו', אפילו רבן שמעון גמליאל מודה שכיוון שהיה יודע בהן, זה מה שהסברנו מקודם, הוא היה יודע מהן ואמר אין לי, ורק עכשיו אחרי שהוא אמר אין לי, ודאי שקרנים הם. אז מה שלא הבלטנו מספיק בקריאה במשנה, המקרה הזה זה בא בעקבות אדם שאמר קודם, הוא אמר אין לי. לפני שנתקדם בגמרא, הערה בעניין גרסה. נראה לפי מה שסימנו עם הצורות של הכתר או כתרים, יש גרסה במשניות, וגם מצאתי את זה בריף, גרסת המשנה שנמצא בריף דף ת עמוד ב. אצלנו שורה רביעית בגמרא, לפני המילים ראה שמתחייב בדין, מופיע בגרסאות האלו את מה שסימנו, רשמנו בשוליים, שמקדים למקרה של ראה שמתחייב, עוד מקרה שאמרו לו הווי עדים, ובהתאם סימנו עוד צורת כתר בהתאם, זה עוד מקרה ש נגיד ש הוא מתבקש מהבדין להביא עדים או ראיה. אז כפי שרשמנו בשוליים, מופיע עוד פעם בקשה מצד הבדין, אמרו לו הווי עדים ואמר אין לי עדים, הווי ראיה ואמר אין לי ראיה. ואז ממשיכים בגרסה שיש לנו בגמרא, במשנה שלנו, ראה שמתחייב בדין ואמר קירבו פלוני ופלוני ויעידוני, או שהוציא ראיה מתחת פונדתו, הרי זה אינו כלום. וכבר הסברנו שגם רבי שמעון בן גמליאל מודה במקרה הזה שלא אמר כלום, מאחר שהוא כבר אמר להם שאין לי. וכאן עם הגרסה החדשה או הנוספת הזאת או החילופית הזאת, זה עוד יותר מובן שזה בא בעקבות התגובה שהוא אמר אין לי. ורש"י הוסיף גם כן שהוא היה יודע בהן לפני כן, ולכן גם רבי שמעון גמליאל במקרה האחרון מודה. לפני שנמשיך בגמרא, שוב פעם נפנה לשוליים, כי יש לנו פה שימוש במשולשים, וכתבנו שהם פסקי רבא בר רב הונא. ברשא הוא פוסק כרב שמעון גמליאל, ברשא שמשנתנו נראה שהוא פוסק כרב שמעון גמליאל. בסיפא, וגם אצלנו במשניות המסומנות שלנו במפת התלמוד, אפשר לראות שבשורה ראשונה ברחבות סימנו או כתבנו את הסיפה, שמה רבא בר רב הונא פוסק רבי שמעון כחכמים. יש גם הסבר כפילות דבריו בכל פסק. כעת זה לא כל כך מובן, נראה בגמרא מה הכוונה שלנו באמרה הזאת. הגמרא, אמר רבא בר רב הונא, הלכה כרבי שמעון בן גמליאל. שמה ברישא, כשהנידון התבקש תביא תוך 30 יום, והוא לא הצליח תוך 30 יום למצוא את הדברים המגינים עליו, על עצמו, רק כעבור 30 יום, רב שמעון אומר, מה לעשות אם הבן אדם לא מצא תוך הזמן שבית דין תיחם עבורו, ורק מצא אחר כך, אז הוא עדיין יכול להגן על עצמו. אז בעניין הזה של תיחום זמן מצד הביתין, זה לא מחייב, אומר רבי שמעון גמליאל, ורבא בר רב הונא פסק כמותו בעניין הזה. ואמר רבא בר רב הונא, אין הלכה כדברי חכמים. כאילו באותו נשימה רבא בר רב הונא אומר שבקשר לרשע אנחנו לא נפסוק כמו החכמים שמאוד התחשבו או הדגישו תיחום הזמן. שורת הגמרא הפשיטה, כיוון דאמר רבי שמעון גמליאל ממילא ידען דין הלכה כחכמים, מה הצורך לכפילות מצד רבא בר רב הונא בפסק שלו? תשובה, מהו דתימא, הני מילי לכתחילה, מה שהוא פסק כרבי שמעון גמליאל זה לכתחילה, אבל דיעבד שפיר דמי, אבל אם הבית דין פסקו כרבנן, בסדר שאם הבית דין פסקו לחובת אותו אדם, ובכך שבזה שהוא מצא ראיה אחר 30 יום, זה לא יעזור לו, כפי הפסק של בית דין בדיעבד, שזה לא נקבל. כמה שמלן דהי עביד מהדרינני, אנחנו מבינים עכשיו מרבא בר רב הונא שהוא כפל את הפסק שלו, אומר שהלכה כמו גמליאל ולא כמו חכמים, זאת אומרת שאם בית דין פעלו כמו הרבנן צריכים להחזיר את הדין ולאפשר לאותו נידון להגן על עצמו גם אם הוא מצא אחר 30 יום. נמשיך. אמר לא, ואגב לא אמרנו את זה במשנה, אבל אם אני לא טועה ראיתי אצל היבץ שצריך לגרוס פה אמרו לו, כמו ברשא אמרו לו, כוונה הדיינים שבבית דין אמרו לו הווי ראיידים, ואמר אין לי, וגם ואמר בשם גמליאל וכולי, מה יעשה זה? וזה במקרה של הסיפה שהבן אדם הנידון אמר אין לי, ו לאחר זמן הוא הביא. רק נציין, כמו שאמרנו בהקדמה, ברישה לא שמענו את הבן אדם אומר אין לי, בסיפה הנידון אומר בפירוש אין לי ואחר כך מצא. אמר רבא בר רב הונא, אמר רבי יוחנן, הלכה כדברי חכמים, שאחרי שבן אדם הנידון הכריז אין לי ואחר כך מוצא את הזכות או העדים, לא יעזור לו, כי הוא כבר אמר אין לי אותם הדברים. ושוב פעם כפילות, ואמר רבא בר רב הונא, אמר רבי יוחנן, אין הלכה כרבי שמעון בן גמליאל. אגב אולי רצוי לציין שפה מופיע רבי יוחנן, אנחנו נתייחס לזה בהמשך, אבל שואלת הגמרא אותו שאלה פשיטה, כיוון דאמר הלכה כדברי חכמים, פה בפסיקה שלו כלפי הסיפה רבא בר רב הונא פסק הלכה כדברי חכמים, שלא יעזור לבן אדם לנידון בהבאת ראיות אחרי שהוא כבר אמר אילי, ממילא ידענה דין הלכה כשהוא ממליל, אז מה היה צורך לפסיקה השנייה של רבא בר רב הונא פה בעניין הסיפה לומר שאין הלכה כשמריאל? הגמרא עונה, כמשמלן, מה שרבא בר רב הונא מלמד, דבאי אין הלכה כשמריאל, רק פה בסיפה אגב, זה נקרא בלשון התלמוד ראיה אחרונה. זה המקרה השני במשנה בעניין הבאת ראיות. אז הקמשמלן דבאי, במקרה הזה שאנחנו קוראים ראיה אחרונה, אין הלכה רב שמובילים? בכולו הלכה רב שמובילים. אבל בכל שאר המקומות בשס שרב שמובילים מופיע במשניות, פוסקים כמותו, כולל שני מקרים נוספים שהם שניים במחלוקת, כולל המקרה, ואנחנו רק נציין אותם בשמותם, לא ניכנס מהם המקרים, קוראים להם ערב, והמקרה של צידון. אז רבא בא רב הונא בזה שאומר כאן בסיפה אין הלכה כבשים מודיל, במילים אחרות הוא אומר רק פה אין הלכה, אבל בשאר כל המקומות שרבשים מודיל מופיע במשניות הלכה כמותו, כולל המקרים של ערב וצידון, להפוקה מהד יאמר רבא בר חנה, בוא לא נתבלבל פה, שניהם הם רבא, אבל הרבא השני פה הוא רבא בר חנה, בניגוד לרבא בר רב הונא. מה רבא בר בר חנה אומר? בשמו של רב יוחנן, והסיבה שהדגשנו רב יוחנן במיריין, כדי לראות פה שיש מחלוקת אמוראים לגבי דבריו של רב יוחנן, מתי פוסקים כרב שמעון גמליאל. וכאן דעה שנייה בדברי רב יוחנן, מה הוא אומר? כל מקום ששנה רב שמעון גמליאל שנתנו הלך כמותו, מאוד דומה למה שרבא בר הונא אמר, שכל מקום שהוא מופיע אנחנו פוסקים כרב שמעון גמליאל, חוץ מערב וצידון וראיה אחרונה. הם מסכימים שלא פוסקים כרב שמעון גמליאל. כשאני אומר הם, כוונה רבא בר בר חנה ורבא בר רב הונא, שניהם בתוך דבריו של רב יוחנן מסכימים שלא פוסקים כמותו בעניין משנתנו ראיה אחרונה. אבל רבא בר בר חנה מוסיף שגם במקרים של ערב וצידון, שוב פעם, לא הסברנו מה הם, הם עוד סוגיות בשס שבו רב שמעון גמליאל נוקט עמדה, אבל אפילו רבא בר בר חנה לא פוסקים רב שמעון גמליאל גם במקרים האלו שערב וצידון. אם רוצים לפשט את זה באופן מאוד פשטני, לפי רבא בר הונא פוסקים כרב שמעון גמליאל בכל מקום שהוא מופיע במשניות חוץ ממקרה אחד, זה משנתנו, דווקא החלק השני של המשנה. ולפי רבא בר בר חנה פוסקים כמו רב שמעון גמליאל בכל מקום חוץ משלושה מקומות, ערב וצידון וגם ראיה אחרונה. לפני שנתקדם, אנחנו עוד מעט נראה את שימוש בצורה חדשה, צורת הבית, ובשוליים ממול כתבנו שני פסקי דין של רב נחמן. הראשון קשור ישירות לסוגיה שלנו בעניין הבאת עדים אחרי שאמר אין לי. הגמרא, ההוא ינוקה לתבו לדינה כמי דה רב נחמן. אמלי אית לך סעדי, היה איזו ינוקה, זה אדם צעיר, כמו תינוק, ילד, שתבו אותו לדין לפני רב נחמן, שאלו אותו, האם יש לך עדים? אמר לי, לא. אית לך ראיה? אמר לי, לא. חייבי רב נחמן, אז רב נחמן חייב אותו, הבקבחי ואזילה, אז אותו ינוקה התחיל לבכות, שמעו הנח אינשי, שמעו אנשים בסביבה שהבחיות שלו, אמרו לו, ענניה דינן במילי דאבוך. למה הוא צריך להפסיד? אנחנו יודעים במה שקרה אצל אבא שלו, ונגיד שאבא שלו כבר שילם איזושהי חוב, אותו ינוקה לא ידע על תשלום החוב, ולכן הבדין חייבו מקודם, רב נחמן חייב אותו מקודם לשלם את החוב, אבל אחר כך מתגלה שיש אנשים שכן ידעו במי להידעבוק בפעולות הכספיות של אבא שלו, ואבא שלו שילם את החוב. אמר רב נחמן, אפילו אפילו רבנן מודו. גם רבנן שראינו במשנה שפסקו לחומרה נגד הנידון אחרי שהוא אומר אין לי, לא יעזור לו אחר כך אם הוא מביא, אבל פה גם רבנן מודו דיינוקה במילי דאבוע לא ידע, כי מאחר שמדובר בפעולות אביו בניהול הכספי, לא מצפים מילד לדעת מה קורה אצל אבא שלו אם הוא לא שילם או אם הוא שילם. לכן, מאחר שאין שום ציפייה מהילד לדעת פעולות אביו, גם אם הילד אמר אין לי, ואחר כך מתברר שיש לו דברי הגנה, כמו אנשים, עדים שיכולים להעיד לטובת הילד, לכל הדעות מקבלים את בוא נגיד, שינוי המצב, שינוי הדין, ואפשר לקבל את העדות הזאת. ופה יש לנו קטע בסוגריים, והקטע הזה ממשיך עד שורות הראשונות בעמוד ב', ואנחנו מציינים בצד בכוכבית, אחרי הסוגריים בעמוד ב', הגמרא ממשיכה לדון בנושא של סיפה דמשנתנו, הבאת עדים אחרי שאמר אין לו. בשוליים שאתם רואים שכתבנו את הנושא בסוגריים, כתבנו כך, נאמנות שליש, לומר שטר זה פרוע. המקרה שנראה עכשיו בסוגריים מתייחס לשטר חוב שהמלווה והלווה הפקידו את השטר חוב אצל שליש, נקרא אדם שלישי, אדם חיצוני. ואנחנו גם כן נתייחס לכך שנראה מספרים רומאים, ובמבנה כתבנו מספרים האלו וגם קבקוב, שני לשונות בפסק של רב נחמן. ושוב פעם, כמו שראינו מקודם, וזה קורה הרבה פעמים בשס, שמאחר שהוזכר שמו של רב, לפעמים גמרא מביאה עוד מקרה שבגלל שאותו שם מופיע אז מביאים את זה, למרות שזה לא, נגיד, זה לא קשור ישירות לסוגיה. עם כל ההקדמה הזאת, נמשיך בגמרא בתוך הסוגריים. היית דנפק שטרה מתותי ידה, הייתה אישה שיצא שטר חוב מתחת ידה, הכוונה היא הייתה השליש, היא מופקדת בשמירת שטר חוב, שטר שפוטנציאלית היה מאפשר רובן שהלווה פעם כספים לשמעון לגבות החוב. אז עכשיו אותו שטר לא נמצא בידיו של רובן המלווה, אלא נמצא תחת ידיה של איזושהי אישה. אמרה לי, ידענה בהשטר דפריה הווה, אני מעידה, אני יודעת שהשטר הזה כבר שולם. אז אם כן, אז מה? רובן לא יכול להשתמש בו לגבות את חובו, כבר שולם. המנה רב נחמן, רב נחמן אמין לה, אמר לרבה לרב נחמן. רבה מנסה לברר פה להסמך מה אתה מאמין לאישה, כמען כרבי דאמר אותיות נקנות במסירה. ראינו את זה בעבר לא מעט פעמים, המושג הזה. קודם כל, המילה אותיות כוונה לשטרות, וברש"י מימור, האותיות נקנות במסירה, המוכר שטר חוב לחברו. זאת אומרת, אדם, כמו אצלנו, רובן היה לו אפשרות לגבות חוב, הוא מחליט להעביר את השטר הזה לדוד. במקום שרובן יגבה משמעון, הוא מוכר את הזכות לגבות לדוד. עכשיו, דוד ישלם, אם השטר הייתה, אם השטר היה, או החוב היה ל-100 שקלים, דוד היה מוכן לקנות את זה, את השטר, את החוב, ב-80 שקלים. אז רובן מכר את השטר חוב לחברו. קנה החוב, אותו דוד קונה את החוב הזה, קונה את היכולת לגבות את החוב, במסירת אותיות. בעצם זה שרובן מסר לדוד את השטר. זאת אומרת, ללא צורך להכין עוד שטר שמעידה על מסירת החוב. אומרתי דרבי, והמוכר את הספינה במסר בבא בתרא, והחנמי, מה הקשר אלינו? והחנמי, קנתו היא, השליש, היא כאילו היא קנתה את השטר, ואף היא כדידה ונאמנת לומר פרוע. תתארו לעצמכם מי שהלווה כספים, והוא אומר, לא, פרוע, כבר קיבלתי את התשלום. אין חוף. אז גם פה, זה שאלת רבה לרב נחמן, זה שאתה מוכן להאמין לאישה, האם זה משקף עמדתך לפסוק כרבי שאותיות נקנות במסירה? נמשיך בגמרא. אמר לי רב נחמן, אומר, לא, זה לא הוכחה שככה אני סובר. שאני אחר, פה זה שונה. תהי בעיה קלטי, הנאמנות של האישה הנאמנות שלה זה בגלל היכולת שלה פשוט לשרוף את השטר. וכמובן לא יהיה שום ראיה או בסיס לגביית החוף. איקה דיאמרי, לא אמנה רב נחמן, בדיוק ההופוך מגרסה הראשונה. רב נחמן לא האמין לאישה. אמר לרב לרב נחמן, למה אתה לא מאמין לאישה? והאי בעיה, נמשיך בעמוד ב', קלטי, אם היא הייתה רוצה, הייתה יכולה לשרוף את השטר, אז יש פה, כמו שרשי אומר בראש העמוד, היא לקח מה לה לשקר. אם היא אומרת לנו שזה כבר פרוע, נאמין לה, היא הייתה יכולה להעלים את החוב לגמרי עדי שריפת השטר. הגמונה, כיוון להתחזק בבידינה, היא באה קלטי לא אמינן. זה לא אמרנו מקודם, אבל היה כתוב בשטר הזה, מה שאנחנו קוראים הנפק. הנפק זה אישור ביתין שפעם היה חוף, שאישרו את החתימות בשטר, וזה במילים אחרות מחזק את השטר ומעיד על כך שהיה חוף. לכן ההנפק גורם לכך שאין לה את היכולת להפקיע את השטר מהאמיתות שלו שהיה ועדיין קיים חוב. איתיבי רבה לרב נחמן, נביא כאן קושיה, תשימו לב שזה מסומן כקושיה ארוכה. רבה מקשה, סימפון שיש עליו עדים יתקיים בחותמיו. סימפון זה שובר שטר, כן? שובר ששולם חוב, ואם יש עליו עדים, אז אם מאשרים את החתימות, זה יתקיים בחותמיו, זה מאשר את השובר. אין עליו עדים, ויוצא מתחת ידי שליש, יש לנו שובר, לא חתום עליו עדים, אבל מה? השובר הזה נמצא תחת ידי שליש, או שיוצא אחר חיתום שטרות, או שיש עדים שבתוך שטר, סליחה, לא העדים, שיש שובר שרשום בתוך שטר הלוואה. איפה השובר? הוא נמצא מתחת לחתימות של העדים בשטר המקורי, כשר, זאת אומרת השובר הוא תקף. רשי כותב פה, או שיצא אחר חיתום שטרות, בתוך השטר מלווה נכתב השובר תחת העדים כשר. שוב פעם, זה השובר כשר, שהרי המלווה עצמו מוחזק בשטרו, ואיליו נפרה אם החוב לא היה נפרע, לא הווה שוויק למכתב חברה בגבלו, הוא, המלווה, לא היה נותן להם לכתוב שובר ששולם הכל בתוך השטר שלו. מה רואים מפה? אלמה, שליש מהמן. פה יש את במקור הזה, שהיה שובר בידי שליש, זה קובע שהחוב שולם. אז רואים שהשליש הוא נאמן, תיובדה דרב נחמן. אז זה נגד הפסק של רב נחמן שלא רצה להאמין לשליש. כמובן, זה היה מה שראינו בלשנה השנייה, שהוא לא האמין לאישה, ופה רואים שכן, יש להאמין לשליש. בשוליים יש לנו נושא סלש מבנה עם פס כפול ופפיון. מה זה מבשר לנו? שני לשונות של רבי יוחנן בנושא עד מתי יכול להביא עדים. עניין של סיפה דמשנתנו. אחרי שאמר, אין לי. האמת, אמרנו את זה כבר מקודם, שאחרי הסוגיים אנחנו פשוט ממשיכים את הנושא שהתחלנו מלפניהם. הגמרא, כי אתה רבי מי אמר ביוחנן, לעולם מביא ראיה וסותר עד א' שיסתתם תנותיו, ב' ויאמר קירבו פלוני ופלוני והעידוני. כדי להתחיל להבין את הגמרא, רק נודיע שעוד מעט הגמרא תקשה על מה שקראנו כבר, שיש כאן סתירה פנימי. אבל מה פירוש המילים? הרש"י, עד שיסתתם טענותיו, משמע שמר בבית דין, אין לי לא עדים ולא ראיה. וחזר ואמר, קירבו פלוני ופלוני, שהיו מזומנים שם, ומתחילה סותר טענותיו, לומר, אין לי. נחזור לגמרא. אז רבי יוחנן אומר לנו שאדם יכול להביא ראיות להגנתו עד שיסתתם טענותיו. מה הכוונה? שהוא מכריז שכבר אין לי עדים, אין לי ראיה. וגם כתוב פה, ויאמר קירבו פלוני ופלוני. שואלת הגמרא, הגופה קשיא. אמרת, שהוא א', מה ראינו? יסתתם טענותיו. עכשיו כתבנו בין השורות על פי רש"י, משמע דברגע שאמר אין לי עדים ואחר כך מצאם, אינו מועיל. שוב פעם, אמרנו שאדם יכול להביא הוכחות להגנתו עד נקודת הזמן שאומר אין לי עדים או אין לי ראיה. אם אחר כך, אז זה לא יועיל לו. אם אחר כך, אבל הוא ימצא עדים. טוב, אז הנקודה הזאת, הטען לרבנן. זה כמו שראינו הרבנן במשנה, שברגע שהוא אומר אין לי עדים, זה נקודה אסופית. אחרי זה מציאת העדים לא יעזור לו. והדר אמרת, ואז מבחינת הרב דימי אמר רבי יוחנן, הוא המשיך לומר, קירבו איש פלוני ופלוני והעידוני. וכתבנו בין השורות שוב פעם על פי רש"י, דרק זה אינו מועיל לו, אבל מצא עדים לאחר זמן מועיל, אף על פי שאמר אין לי. הטען רבי שמעון בן גמליאל. זאת אומרת, רק המקרה שאחרי שאדם אמר אין לי, ואז הוא מזמין אנשים שהוא ידע מהם מקודם, זה כבר לא יועיל לו. אבל אם הוא אמר אין לי עדים או אין לי ראיה ומצא עדים, זה בסדר, זה כן יועיל לו. פסק הזה, הטען רבי שמעון בניאל. וכי תימה כולה רבי שמעון בן גמליאל, ופירושי כמפרש, אולי כל מה שנאמר פה בשמו של רבי יוחנן הוא פוסק לגמרי כרב שמעון גמליאל, והפסק שלו למעלה זה עניין של ההמשך פירש את ההתחלה, מהי עד שיסתתם טענותיו, עד שיאמר קירבו פלוני ופלוני והעידוני. אבל אם רק אמר אין לי ואחר כך מצאם, זה יהיה בסדר. אבל הגמרא דוחה, אי אפשר להגיד שזה הפירוש. והאמר אבא בר חנן ויוחנן, כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו הלכה כמותו, חוץ מערב וצידון וראיה אחרונה. ואנחנו פה רוצים להדגיש, המקרה של ראיה אחרונה לא פוסקים כרבי שמעון בן גמליאל. כלומר, ברגע שאדם אמר, אחרי שבית דין אמר לו אבי עדים או הבר ראיה, הוא אומר אין לי, אינו מועיל לו אפילו במקרה שמצאם לאחר זמן. כלומר, לא רק בדוגמה שהנידון אומר קרבו פלוני ופלוני ועידוני, אלא גם במקרה שהוא סתם מצא אותם לאחר זמן, לא מועיל לו. אז אי אפשר להעמיד רבי. אגב, אני חושב שכדאי לציין שזה שלא פוסקים בשלום גמליאל זה לא רק שיטת רבא בר חנא, זה היה גם רבא בר אבונה שראינו, כאילו לכולי עלמא לא פוסקים כרבי שמעון בן גמליאל במקרה הזה. אז למה שנגיד שמה שראינו למעלה פה אצל הפפיון מספר אחד, עד שיסתתם טענותיו, מוסבר על ידי המשך דבריו ויאמר קירבו פלוני ופלוני, גם בלי המקרה של קירבו פלוני ופלוני, ברגע שאדם אומר אין לי, לא מועיל לו אחר כך אם הוא ימצא עדים או ראיה. אלא אנחנו ממשיכים לנקרא הלשון השני בדבריו של רבי יוחנן, אלא כי עתה רב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן. גם נשים לב שזה נקודה ארוכה. לעולם מביא ראיה וסותר אותו נידון שמצאו אותו חייב, הוא יכול להביא ראיות להגנתו וסותר, כוונה סותר מה שבית דין החליטו מקודם, עד שיסתתם טענותיו ויאמרו לו הווה עדים, ואומר אין לי עדים, הווה ראיה, ואומר אין לי ראיה. במקרה הזה הוא כבר, מה שהוא ימצא אחר כך לא יועיל לו. אגב, אפשר לראות את זה ברשי, ואמר אין לי עדים, ואפילו מצא לאחר זמן אינו סותר. זאת אומרת, זה לא יועיל לו לשנות את הפסק לפני כן של חיוב כרבנן. נמשיך בגמרא. אבל באו עדים ממדינת הים, או שהייתה דיסקיה של אביו מופקדת ביד אחר, הרי זה מביא וסותר. יש מקרה שגם אם הוא אמר אין לי, ועדים באו ממקום כמדינת הים, מקום שאותו נידון לא היה יכול לדעת על קיומם, במקרה כזה, או דיסקיה, רשי כותב, דיסקיה, סק של אור שהיו שטרותיו של אביו מונחים בו. שוב פעם, מקרה שהשטרות מייצגים הדוגמה של ראיה, זה דבר שהוא לא היה יכול לדעת עליו מקודם. אז גם אם הוא אמר אין לי ומתגלה שהיו שטרות להגנתו באיזושהי תיק שהיה אצל אבא שלו, אז בזה הוא כן יכול לסתור, לשנות, לסתור את הדין של הבית דין מקודם. הגמרא ממשיכה. כי עתה רב דימי, אמר רבי יוחנן, התוקף את חברו בדין. אחד אומר נידון כאן, ואחד אומר נלך למקום הוועד. מה זה התוקף את חברו בדין? רשי כותב, בעל דין קשה ומטריח את חברו ואין רוצה חברו לדון כאן אלא למקום ועד תלמידי חכמים הרבה שיהיה זה בוש מהם אז יש שוב פעם אחד בעל דין קשה שהוא לא רוצה ללכת למקום ועד והשני אומר דווקא כן אני רוצה דווקא שם הגמר ממשיכה כופין אותו וילך למקום הוועד מקום של אותם תלמידי חכמים רבים אמר לפניו רבי אלעזר הוא שואל רבי אלעזר פונה לרבי יוחנן ושואל אותו מי שנושה בחברו מנה יוציא מנה על מנה הוצאות הדרך להגיע לאותו מקום ועד עצמם עולים אותו סכום של כל החוב מאז אתה אומר שכופין אותו מלווה ללכת למקום הוועד ולהוציא עם התביעה הייתה על 100 שקלים להוציא 100 שקלים על הוצאות הדרך על הוצאות הנסיעות רק לגבות את החוב של 100 שקלים אלא כופין אותו ודן בעירו איתמר נמי אמר אף ספרה שניים שנתעצמו בדין נתעצמו רשי אומר שנעשו קשים זה לזה אחד אומר נדון כאן ואחד אומר נלך למקום עבד כופין אותו ודן בעירו ואם הוא צריך דבר לשאול כותבים ושולחים זאת אומרת אם צריכים איזו קושי במקרה צריכים לשאול, לברר אז כותבים מכתב ומקבלים תשובה כותבים מכתב לנגיד איזו בית דין גדול מהם או רבנים גדולים מהם ומקבלים תשובה אבל עיקר הדין נשאר במקום, בעירו ואם אמר כתבו תנו לי מאיזו טעם דנתוני ואם זה שנגיד מפסיד הוא רוצה הסבר למה כתבתם למה פסקתם נגדי כותבים ונותנים לו יש תוספות שמעלה שאלה ודיון בעניין הזה האם באמת אדם יכול לחייב בית דין להסביר לו למה דנו אותו כך אנחנו לא ניכנס לסיפור הזה אבל בכל, מי שכן רוצה לעיין בתוצאות השני מהסוף דיבור המחר ואם אמר כאן הגמרא אומרת שאם אדם מבקש טעם למה פסקו מגיע לו הוא יכול לבקש שיכתבו לו והיבמה הולכת אחר היבם לעתירה אישה שמת בעלה ללא ילדים ונשאר אחיו של הנפטר ואותו אך לא רוצה להתחתן עם האלמנה אז עושים חליצה אז היבמה הולכת אחר היבם כדי להתיר אותה להינשא למי שהיא תרצה אז זה דורש את החליצה עד כמה אמר רבי עמי אפילו מטבריה לציפורי למרות שישיבת טבריה גדולה משל ציפורי אם היבם נמצא בציפורי הוא יכול לחייב אותה להגיע אליו לציפורי ואמר רב קנה מי קרא איזו פסוק מוכיח את זה וקראו לו זקני עירו ולא זקני עירה פסוק אצל הנושא של חליצה אמר המימר הלכתה כופין אותו וילך למקום הוועד זה לא כמו שראינו הפסק למעלה של רב אלעזר אמר לרב אשי להמימה ואמר רב אלעזר כופין אותו ודן בעירו וזה ראינו למעלה אגב יש לנו גם חיצים מצד הגמרא אפשר לחזור לחיץ למעלה לראות איפה ראינו את זה אז איך המאמר מתמודד עם הקושיה הזאת הוא פוסק, המאמר פוסק כופין וילך למקום הוועד בזמן שרב אלעזר פסק שדן בעירו. תשובה, הני מילין שאומרים דן בעירו, היכה דקמר ללווה למלווה. אם מדובר במקרה שהלווה מנסה לחייב את המלווה להגיע למקום עבד, אומרים לו, לא, לא, לא אדוני, המלווה יכול להישאר בעירו ודן בעירו. אבל מלווה, אם מדובר בלווה שרוצה לדיין בעירו והמלווה רוצה ללכת למקום עבד, אז הלווה כפוף לרצונו של המלווה, עבד לווה לאיש מלווה. כך מובא בפסוק והמשמעות ברורה. בעקבות הדיון פה עם דן בירו או שלחים למקום הוועד, הגמרא מביאה סיפור שנראה איזושהי קשר ביניהם. שלחו למור עוקבה, נשלח מסר או מכתב למור עוקבה שהוא היה ראש הגולה, ראש גילותה שישב בבבל. רש"י כותב מור עוקבה אב בית דין אבי, זה בתוספת מה שאמרנו. הידיעה הזאת שמור עוקבה היה ראש גולה, זה נמצא בתוספות האחרון, דיבור מתחיל אי צייט. אז שלחו למור עוקבה מין הקדמה או פתיחה לדזיבלי כבר ביתיה שלם. לדזיבלי יש ברש"י פירוש, והוא כותב לדזיבלי כבר ביתיה, מי זה בר ביתיה? כמשה שהיה בן ביתיה. למי בן ביתיה? כוונה בת פרעה שהיא גידלה אותו. היינו לפני כמה דפים שמי שמגדל יתום בתור ביתו זה נחשב כאילו הם גידלו, הם ילדו אותו. אז לא, לכן רואים התייחסות למשה כבן ביתיה. בכל אופן הם כותבים כך על מר עוקבה. מה זה לדזיב? מה שנוצץ. למי שמקרין אור פניו כמשה רבנו שגידלתו בתיה בת פרעה. אנחנו נתייחס לעוד נקודה שנמצא ברש"י, עוד כמה שורות אצלנו בגמרות המסומנות. רואים איזושהי מסגרת, וכתב, והרש"י כותב, ומצאתי בספר הגדה שהיה מור עוקבה בעל תשובה. מה הכוונה? שנתן עיניו, כאילו התחשק, שנתן עיניו באישה אחת והעלה ליבו טינה ונפל בחולי, ואשת איש הייתה. זה כבר בעיה חמורה, הוא רוצה אותה אישה והיא כבר נשואה. לימים נצטרכה ללוות ממנו. טוב, אותה אישה נשואה הייתה צריכה הלוואה, ואיפה היא תמצא את הכסף? דווקא עצם העוקבה. ומתוך דוחקה נתרצית לו, מתוך הדוחק הזה, ובלי צורך לפרט ולהרחיב, אפשר לדמיין מצב כזה, הנה היא צריכה כסף שלו, והוא, כפי שאמרנו מקודם, רוצה אותה, והיא נתרצית לו. וכבש יצרו ופטרה לשלום ונתרפא. אמרנו מקודם הוא נפל בחולי מתוך כל החשק שלו כלפיה, וכאן הוא נתרפא. וכשהיה יוצא לשוק היה נר דולק בראשו מן השמיים, ושם כך קרא לי רבי נתן צוציתה במסכת שבת. אחא נמי להכי כתבו לי אחי על שם האור שהיה זורח עליו. טוב, אנחנו נחזור לגמרא. כל זה רק להסביר את הביטוי לדזיב לי כבר ביתיה שלם, כמו שמשה רבנו קרן אור פניו גם אצל מור עוקבה. מה הם שלחו? עוקבן הבבלי קבל קדמנה, זה זה מישהו אחר, הוא כבן, אמנם השמות דומים, אבל אותו אדם, הוא כבן מבבל, הוא התלונן לפנינו, כך, מה התמלה? ירמי האחי העביר עליי את הדרך. יש גם פה שני פירושים ברשי, פירוש אחד שאותו יומיה, קוראים לו יור האחי, אח שלו, הוא סירס אותי. יש אומרים, רשי מביא פירוש שני, שלא הנהג ימי קשורה בעניין ענייני ממון. נמשיך. מה כתוב באותו איגרת ששלחו למעוקפה בבבל? ואמרו לו, הסיעוהו ויראה פנינו בטבריה. רשי, שתי שורות מהסוף, אומר, אמרו לו, לירמיה, ירמיה הוא כאילו השם פה, להתפייס עמו. אז בביטוי הזה, ואמרו לו, אותם נגיד חכמי ארץ ישראל פונים למעוקפה, אז תטפל בזה, אתה תטפל בזה, שמה בבבל. והמשך דבריהם קצת סתום. הגוף הקשר, שואל את הגמרא, אמרת, אמרו לו, עלמי דיינו האתון, אתם בבבל תדונו את העניין. וההמשך היה, הסיעוהו ויר פנינו בטבריה, עלמי שדרוהו אחה, או פה לארץ ישראל. אלא אחי כאמרי, אמרו לו, דיינו אתון. אי צעית צעית, אם הוא משתף פעולה והוא מקשיב, טוב. ולא, אם הוא מתעקש, לא רוצה להתפשר, לא רוצה להתפייס עמו, אז יהיו ויהיו לפנינו בדבר, אז תשלחו אותו לפה, אנחנו נטפל בעניין. רשי מוסיף פה, הסיעו ויהיו לפנינו בדבר, הכריחו והזקיקו לבוא כאן לדון עמו. פירוש אחר, רב אשי אמר, דיני כנסות אבי. הוויכוח בין אותו אוקוון הבבלי וירמיה היה בעניין תשלום המון, אבל בתחום הכנס, כמו כפל, ארבע וחמישה, או עוד שאר כנסות שהם תשלומים שמוזכרים בתורה, שהם אינם תשלומי ממון, כוונה סכום שמשקף את ההפסד שקל לשקל, אלא כנס, כנס כמו 30 שמשלמים על עבד שנהרג על ידי שור של פלוני, או כפל בעניין גניבה וכו'. אז רב אשי מסביר שהסיפור הזה עם המכתב למור עוקווה היה דין כנס, ובבבל, איפה שישב מור עוקווה, לא דיינו דיני כנסות. והד שלחו לי אחי, זה ששלחו לו, אימו לו, כאילו, אתה תדון בזה, כדי לחלוק כבוד למור עוקווה. אבל בפועל, הטיפול המשפטי היה חייב להיות בארץ ישראל, ששם יש סמוכין, רבנים שקיבלו סמיכה, כפי שרשי מציין, על פי מה שראינו בפרק ראשון, בבבל לא היה סמיכה, אז לא היו להם האפשרות לדון מקרים כאלו. ובזה זכינו בסייעת הדשמיה לסיים פרק שלישי של מסכת סנהדרין. עד כאן שיעורנו להיום.